יש גם דאונסייד ללגייס יותר כסף ממה שצריך. אם באים ומציעים לכם עוד כסף, אז ברור, זה נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח כזה, נכון? לא בדיוק, כי ברגע שאתם לוקחים כסף, אתם בעצם מעלים את השווי של החברה, ולכן יחד עם זה, הציפייה ליעדים לסיבוב הבא.
היי לכולם, אני אדוה שיסגל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו, שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים, והיום נדבר על תכנון רנווי. ולצורך זה נמצא איתי פה רון רייטר, היי רון.
היי.
שאתה מייסד שותף ב-CTO בסנטרה, נכון?
נכון.
ונגיד במשפט, שמה שסנטרה עושה זה שאתם מזהים סיכוני אבטחה בענן, מאפשרים לארגונים להגן על מידע עסקי שלהם, ומאז שקמתם ב-2020, גייסתם 53 מיליון דולר, ש-30 מיליון דולר מתוכם, נגיד, זה ממש לאחרונה, לפני חודש, נכון?
אפילו פחות.
אפילו פחות. כן. שזה היה מה הסבב A שלכם?
זה הסבב A, כן.
והחברה הקודמת שהקמת, Crosswise, נמכרה לאורקל ב-2016 ב-50 מיליון דולר, אז ככה יצא לך להתנסות לא מעט בעניין הזה של תכנון רנווי, ואנחנו נדבר היום על איך בעצם מתכננים רנווי, איזה פרמטרים צריך לקחת בחשבון, ומה עושים עם התכנון שעשינו מראש משתנה. שנתחיל?
יאללה.
אז אני רוצה להתחיל ממש ממש בבסיס רגע, ולהבין מה זה רנווי בכלל.
רנווי זה בגדול הזמן שיש לסטארט-אפ, תחת כל מיני הנחות יסוד של איך הוא שורף את הכסף, הזמן שיש לו עד שנגמר הכסף בקופה. זאת אומרת, אם עכשיו הסטארט-אפ שורף מיליון דולר, מכניס 100,000 דולר, תוך כמה זמן הכסף מתרוקן מהקופה.
ובעצם ב-state of mind שלי, זה אמור להיות בעצם הכסף שמביא אותי מסבב אחד לסבב השני, נכון? זה לא runway לתקופה של 10 שנים, אני חושבת עד הסבב הבא.
כן, אז בעצם כדי, במצב סטארט-אפ שבו בעצם אין הכנסות, אין, כמות ההכנסות של החברה היא קטנה מכמות הכסף שלו, מכמות ההוצאות, אז בעצם ברור שאם לא יהיה כסף בקופה, אז הסטארט-אפ ייכשל ויצטרך לסגור אותו. אז, ודרך שסטארט-אפים עושים את זה, זה במשך 3-4-5 סבבים אפילו, הם מכניסים עוד ועוד ועוד כסף לקופה, תמורת אקוויטי, כדי שהם יוכלו להמשיך לתפקד, ואז בעצם מגדילים את כמות המשקיעים בחברה, ובעצם מה שעושים זה בגדול מעלים את הוולואציה. בעצם הדרך היחידה שזה יכול לעבוד באמת, זה שכל סבב חייב לעלות את הוולואציה ולשקף עליית ערך של המניה, ואז זה הגיוני להמשיך לחלק את העוגה עוד ועוד ועוד, כי בסוף מחיר של כל מניה ממשיך לעלות עם הזמן.
וסתם כאילו במחשבה עתידית רחוקה של כל סטארט-אפ, בהנחה שהוא כבר מגיע להצלחה, המטרה היא שבאיזשהו שלב הכסף הזה פשוט יהפוך לאיזה משהו, לתזרים מזומנים חיובי, נכון? לפשוט הכסף שנכנס מתוך רווחים של החברה.
נכון, באיזשהו שלב בעצם יהיה שלב שבו הסטארט-אפ הופך להיות לא סטארט-אפ, שבו בעצם הקופה של הסטארט-אפ עולה, זאת אומרת שכמות הכסף שנכנס הוא גדול מכמות הכסף שיוצא, תזרים מזומן חיובי, והסטארט-אפ הוא בעצם הפך להיות חברה לכל דבר, ואפשר עכשיו לחלק דיבידנדים ולעשות משהו עם הכסף, אולי אפשר להשקיע אותו בחזרה בחברה, אפשר לחלק אותו, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל כן, בסוף זה השלב שבו כבר לא צריך לגייס עוד כסף, והרנווי הוא בעצם הופך להיות אינסוף.
מעולה, אבל אנחנו הרבה לפני זה, בשלב שעוד רק מתחילים לחשוב עליו, ואולי באמת השאלה הראשונה שלי זה מתי בכלל אני צריכה בתור יזמת בתחילת הדרך, להתחיל לחשוב על המושג הזה.
לפני שאפילו מתחילים את החברה. הדבר הראשון שעושים, זה חושבים בכלל, האם זה הגיוני ללכת ולגייס כסף. וכאשר הולכים ומגייסים כסף, צריך להביא איזשהו מספר. המספר הזה צריך לשקף, האם אנחנו יכולים להגיע ליעד או ליעד הגיוס הבא, זאת אומרת, אנחנו רוצים עכשיו לגייס סיבוב סיד, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה חושבים האם אנחנו יכולים להגיע לסיבוב ה-A, ואיך אנחנו מגיעים לסיבוב ה-A. כדי להגיע, להצדיק בעצם את העלאת השווי מסיד ל-A, צריך בעצם להוכיח כל מיני דברים, צריך להגיע ליעדים. ועכשיו, כדי להגיע ליעדים האלה, אנחנו צריכים לשרוף כסף. והשאלה היא בעצם, שצריך לענות עליה, כבר מתחילת הדרך, כדי להבין כמה כסף צריך לגייס, היא בעצם כמה כסף צריך לשרוף, לאורך כמה זמן, כדי להגיע ליעדים.
שבעצם כסף שצריך לשרוף, על מה אנחנו מדברים מבחינת הפרמטרים? כאילו, מה נכנס לתוך החשיבה הזאת שלי?
אז בעצם הכל, זאת אומרת, כמה אנשי מחירות, כמה אנשי פיתוח, משכורות ליזמים, כסף לשיווק, כסף לשרתי AWS, כל דבר שצריך לקנות בעצם, מחשבים, כאילו, כל דבר שצריך לקנות למשרד וכו' וכו', צריך להיכנס לתוך הדבר הזה, שבסוף בסוף בסוף יש מספר אחד שקוראים לו הברן. ועם הברן הזה, כפול כמה זמן, כמובן שהברן הזה משתנה לאורך הזמן, הוא מן סתם עולה בסטארט-אפ, ובסוף הברן הזה לאורך כמה חודשים או כמה שנים בעצם מסיים את הקופת המזומנים של הסטארט-אפ, והאמת שכמעט, זה בעצם, הברן הזה הוא כמעט הדבר או יותר נכון, בסטארט-אפ אין הכנסות בהתחלה כמעט בכלל, ולכן כל הברן הוא רק הוצאות, וזה אולי קצת מצד אחד זה הופך את זה למאוד מאוד פשוט לחשב, מצד שני זה גם כאילו קצת, זה מקשה, נכון? כי אנחנו יודעים שבסטארט-אפים ב3-4 שנים הראשונות, אין מה לעשות, כאילו, כנראה שרוב הדברים שהם יעשו זה רק לשרוף כסף כדי להגדיל את החברה.
אבל אני רגע רוצה שנייה לאתגר אותך, כי אתה כבר נמצא במקום מסוים היום, אבל נניח שאני עכשיו מתחילה את הדרך שלי, יש לי רעיון, אני מאמינה בו, איך אני בכלל יודעת מה הפרמטרים שאני צריכה לקחת בחשבון, כאילו אנחנו אומרים עובדים, מאיפה אני יודעת בכלל כמה עובדים אני צריכה, אנחנו אומרים מרקטינג, איך אני יודעת כמה כסף אני צריכה למרקטינג, כאילו איך אני יכולה למלא את הפרמטרים האלה?
אז שאלה מצוינת, אז בוא נתחיל להציב את הנתונים במשוואה. אז הסכום שצריך לגייס, בסדר, זה אם אני מסתכל לך בצורה מאוד פשטנית, זה ברן כפול זמן. אני מפשט נורא, אם אני שורף 100,000 דולר בחודש, במשך, ואני יודע שאני צריך להגיע, יכול להגיע ליעדים שהצבתי תוך שנתיים, אז זה אומר 100,000 דולר כפול 24 חודש, זה כמות הכסף שאני צריך לגייס, 2.4 מיליון דולר. אז אני בא ואני הולך לגייס, אני בא למשקיעים, אני אומר להם, אני צריך 2.4 מיליון דולר, בשביל להגיע ליעדים שיביאו, שאני מאמין שהם היעדים הנכונים להגיע לסיבוב A. ואז המשקיע בו ויגיד, אוקיי, אני מסכים, נראה שזה דבר, שזה בעצם הדבר הנכון לעשות, כי זה היעדים שבאמת אני מאמין שאתה צריך להגיע אליהם, אז אתה צודק, אתה צריך לקבל 2.4 מיליון דולר. למה 2.4 מיליון דולר? וזה באמת המורכב מהזמן כפול הברן. עכשיו, בוא נדבר עליהם בנפרד. הזמן הוא דווקא החלק היותר פשוט, כי יש איזושהי ציפייה ממשקיעים, שהם נותנים כסף לבין 18 ל-24 חודש. זאת אומרת, כל המשקיעים חושבים שזה הדבר הנכון, שתוך שנה וחצי, שנתיים, החברה תגיע ליעדים, או למדרגה הבאה, בשלב ההתפתחות של הסטארט-אפ, וזה השלב שבו החברה תהיה מוכנה ללכת לפתוח את הסבב גיוס הבא, ולהכניס עוד משקיעים. עכשיו, גם כמות הזמן הזאת היא בעצם משתנה. זאת אומרת, הראנווי שמצפים, שבא ומנכ״ל ומגייס כסף, מצופה ממנו לבנות תוכנית לראנווי של 18-24 חודש, בתנאי שוק אופטימליים. היום התנאי שוק הם לא אופטימליים, ולכן זה גם בסדר אם יהיה קצת באפרים, והמנכ״ל יתכנן איזשהו ראנווי שמתאים ל-30 חודש, אפילו 36, כי בעצם יש איזושהי הבנה שבסוף אף אחד לא רוצה להגיע למצב שכאילו, שהחברה היא עם short on cash, אין לו מספיק מזומנים וצריך להציל אותה, כן.
כי חשוב להגיד שכשאתה אומר שנה וחצי שנתיים, הכוונה היא שבעוד שנה וחצי שנתיים, אתם, כשהרנוי ייגמר לכם, אתם כבר תהיו במקום שכבר גייסתם כסף, אתם אחרי הגיוס הבא של החברה שלכם. כן, אתם לא צריך, מתחילים לחשוב על זה,
ברור,
אתם
ברור.
לא...
כמובן, בעצם כדי, אם אני עכשיו מתכנן רנוי ל-24 חודש, זה אומר שחצי שנה לפני לפחות התחלתי לגייס את הסבב הבא. במינימום, חצי שנה עד שנה אפילו. צורך העניין, runway של שנתיים, אם אנחנו רוצים ללכת on the safe side, אז זה אומר שאנחנו שנה לפני, נתחיל לגייס את הכסף, או 9 חודשים לפני, ככה שאנחנו בתקווה נסגור את הסיבוב עד 6 חודשים לפני שנגמר לנו הכסף, ואז תמיד יש לנו חצי שנה של באפר. ברגע שהבאפר הזה של חצי שנה מתקצר לפחות מחצי שנה, החברה מתחילה להיות במצוקה, והיא מתחילה להיות במצב שבה הערך שלה גם יורד. כי אם חברה שאין לה מספיק מזומנים בשביל לתפקד, היא חייבת לעצור, לפטר אנשים כדי להמשיך לשרוד, ובעצם זה פוגע בתכנון וביעדים, וזה בעצם ממש, בסופו של דבר, אם נגמר הכסף בחברה, חייבים לסגור את החברה, ואז החברה לא שווה כלום. אז זה המצב.
אז נחזור לה בעצם לאיך אני יודעת לתכלל את הפרמטרים של הברן.
בדיוק, אז הצבנו בעצם, אמרנו שיש משוואה, ברן כפול זמן שווה סכום, נכון? אז בעצם זה הנתונים פה במשוואה. כן, הרבה פעמים אגב, כן יש שליטה על הסכום. יש לנו שליטה על הסכום, כי הרבה פעמים הסכום הוא מונע מאיזשהו ביקוש והיצע של המשקיע אל מול היזם. יזמים שהם second timers, יותר קל להם לגייס הרבה כסף, ולכן הם יכולים לתכנן יעדים יותר אגרסיביים ולשרוף יותר כסף וכו'. אבל בוא רגע נניח שהסכום הוא דווקא הוא המשתנה שצריך להחליט עליו. הברן צריך להיות לצורך העניין 24 חודש, סתם בשביל להקל על המשוואה, כמובן זה יכול להיות גם 30, במידה ובעצם אנחנו צריכים, אנחנו מדברים על תקופות יותר קשות, ועכשיו אנחנו בעצם צריכים להגדיר כמה כל חודש החברה שורפת. וכדי להגיע למשוואה הזאת, המנכ״ל בעצם צריך לקחת את הניסיון ואת הידע בתחום של להקים חברה, ופשוט להבין מה זה אומר להגיע ליעדים שהוא הציב. אז אני אתן דוגמה. אם אתה הצבת יעד שבו יהיה לך 20 לקוחות B2B, לא יודע, 5 לקוחות אנטרפרייז, 20 לקוחות מיד מרקט, צריך לבוא ולהתחיל לתכנן. אוקיי, יש לי 20 לקוחות מיד מרקט, מה זה אומר? זה אומר שעשיתי 40 POCs, זה אומר שהגעתי ל-400 פרוספקטס, זה אומר שדיברתי עם 400 איש, זה אומר שהיה לי, כדי לדבר עם 400 איש בשנה לצורך העניין, אני צריך 2 אנשי מחירות. אוקיי, אז אני רושם 2 אנשי מחירות, כמה עולה לי איש מחירות, לא יודע, $200,000 בשנה, זהו, זה הנוסחה, זה ממש הכל, זה נורא... נורא נורא אנליטי, כן, אתה פשוט מתכננים פה איזשהו, ממש מתכננים איזשהו תהליך שיביא אותנו ליעד. זאת אומרת, אם עכשיו נגייס 2 אנשי מכירות, ויהיה לנו conversion rate כזה וכזה מכל התהליך, וסביר להניח שבסוף יהיה לנו 20 לקוחות, אז עשינו תוכנית טובה. אם אנחנו עושים את המתמטיקה הזאת, והמתמטיקה הזאת מראה לנו שלא גייסנו מספיק אנשי מכירות, אז אנחנו צריכים להוסיף עוד יש מחירות, וזה יעלה לנו את הברן. יעלה לנו את הברן, ואז זה אומר שאנחנו צריכים או להעלות את הסכום גיוס, או לקחת את הסיכון ולהוריד את הזמן שבו אנחנו בעצם חיים כאילו על
הזמן של
התכנון. כן, הזמן של התכנון.
אני חושבת שיש פה נקודה חשובה שכדאי לנעוץ אותה, שבעצם איך אני מתכנן את הפרמטרים האלה, ולמה אני חושבת שזה כל כך חשוב? כי הרבה אנשים לא יודעים, אוקיי? יכול להיות שהם הגיעו ומגיעים עם אפס מושג של בנצ'מרקים, הם אולי לא מכירים את התעשייה, ומה שאתה אומר פה בעצם, זה קודם כל להגדיר את היעד, ואחר כך לגזור ממנו אחורה, ולא לבנות את היעד על סמך מה שאתם חושבים שאתם צריכים.
כן, לגמרי. הדרך שבה עושים את זה, זה באמת גם, שוב, מתייעצים עם יזמים או עם אנשים שעשו את זה כבר, ובעצם המטרה היא למצוא איזשהו יעד שסביר שתוך 2 נגיע אליו. והמספר הזה צריך לבטא תחת בעצם היכולת של, כאילו כמה כסף בעצם המשקיע יכול לגייס כסף, אוקיי? זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה, אבל בהינתן שהוא יכול לגייס כמות כסף מסוימת, אז תוך 2 הוא אמור להיות באיזשהו יעד מסוים, וזה באמת היעד שצריך להגדיר. עכשיו, כמובן שאין פה תשובה אחת נכונה, יש יזמים שיכולים לרוץ מהר מאוד, שיכולים לגייס הרבה כסף, ולכן הם יכולים להציב יעדים יותר אגרסיביים. יש יזמים שלא רוצים לקחת סיכון, או שהם פרסט טיימר, זה יותר קשה להם לגייס כסף, ולכן סביר שהיעד שהם יציבו לעצמם הוא יהיה נמוך יותר. מאשר הסקנד טיימר שבא ועשה את זה כבר ומכיר את כל המשוואות ואת המטריה ויודע מה לעשות טוב. אז זה באמת מה שמגדיר איך אני יודע איך להציב לעצמי את היעדים. אבל באמת שברגע שאני מציב את היעדים, היעד הוא בעצם, הוא זה שמגדיר לי את התוכנית את העסקית ואת הברן, ופה זה ממש שאלה של, לעשות את זה נכון עם מספרים, ולשבת ולדבר עם המומחים, אם זה, איזשהו, אם זה שאלה טכנולוגית, אז צריך להבין מטכנולוג מנוסה כמה עולה לפתח מוצר, אם זה, מחירות, אז צריך להבין מאיש מחירות מנוסה כמה עולה למכור את המוצר, זה משוואה מאוד מאוד מורכבת, בסוף הכל צריך להיכנס לאיזשהו P&L כזה, ולעבוד.
זאת אומרת, לצאת לממש עבודות, מיני עבודות מחקר כאלה, שלהבין מה הבנצ'מרקים בכל מיני דברים. שוב, אחרי שהצבתם יעד, גזרתם אחורה, הבנתם מה אתם צריכים, עכשיו צאו להבין מה העלות של כל אחד מהדברים האלה, אבל בהתייעצויות ולבקש ולנסות להבין איפה זה נראה בחברות, אני מניחה גם דומות לשלכם, נכון?
כן, כן. האמת שזה מאוד סטנדרטי, הדברים האלה. באנטרפרייז, ב-B2B, זה דברים מאוד סטנדרטיים. ב-B2C זה קצת יותר קשה, אבל גם שם יש המון המון היגיון למשל, כמה, איך אנחנו מוציאים כסף בפרסום באינטרנט בשביל להגיע ליעדים מסוימים, זה מטריקות מאוד 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 מדודות, כאילו יש דרכים מאוד מאוד מדויקות להבין את זה. וזה ממש שאלה שכאילו השוק כבר ענה עליה, צריך פשוט ללכת למומחים ופשוט לשבת איתם ולעשות את התכנון הכלכלי הזה של מה נכון לחברה בכל תחום עד שמגיעים למספר הסופי שזה הברן.
עכשיו אני רוצה שנצלול לאחד הפרמטרים שהזכרת שזה העובדים. אני חושבת ותקן אותי אם אני טועה שבהרבה סטארט-אפים, בטח בהתחלה ואולי גם בהמשך, ההוצאה הכי משמעותית היא משכורות.
נכון.
ולא הזכרנו את זה, אבל גם המשכורות של הצוות המייסד צריכות להיכנס פה, כי יכול להיות שלא משכתם משכורות עד עכשיו, אבל בשלב הגיוס כבר זה אחד הדברים שאמורים לקרות. מי צריך להיות הצוות ליבה הראשוני שאני רוצה לקחת איתי לדרך בגיוס הראשון הזה? וכמה אני יכולה, אתה יודע, להתפרע שם, כי מצד אחד אני אומרת, אוקיי, אני אביא יותר עובדים, אני אוכל לצמוח יותר מהר. מצד שני, זה הוצאה תהיה הכי משמעותית שלי, יכולה לאכול לי את כל התכנון
הזה. שאלה מצוינת. בוא נחלק את ההוצאות על משכורת לשלושה בקטים. הבקט הראשון זה היזמים. היזמים יכולים לרוץ גם על אפס, אוקיי? אבל מה הבעיה בלהריץ יזמים על אפס? שהם צריכים להכיל כנראה את המשפחה ואת הילדים שלהם. ולכן היזמים, המשכורת הנכונה ליזם לקחת לעצמו הביתה, זה המינימום הסביר, שהוא יאפשר לו לחיות חיים נוחים, שיהיו טובים לסטארט-אפ מצד אחד, ומצד שני לא לחסוך כסף. הוא לא צריך עכשיו לחסוך, זה לא המטרה שהוא בא לשמה לעבוד, הוא בא לעבוד בשביל שהסטארט-אפ שלו יצליח, וזה גם, ככה המשקיעים מצפים ממנו, ככה מסתכלים, הם לא צריך עכשיו, כי לצורך העניין מנכ״ל בחברת, לא יודע מה, חברה, או סמנכ״ל כלשהו באיזשהו, בגוגל, בסדר? ברור שהוא יקבל משכורת גבוהה, אוקיי? אבל עכשיו הוא רוצה להקים סטארט-אפ, אז המשקיעים לא יכולים להצדיק את אותה משכורת רק בגלל שהוא יכול להרוויח אותה. לא, הוא צריך להרוויח את המינימום שיגרום לו לשמר את איכות החיים שלו. אז ככה צריך לחשוב על זה מבחינת היזמים. עכשיו, לגבי הדבר השני, הקבוצה השנייה שקצת יותר לדעתי דיברת עליה, זה מה שנקרא הקורטים. זה הצוות הראשוני שבעצם יביא את החברה מסיד ל-A. ושם באמת יש הרבה משחק, כי אפשר לבוא ולהחליט, אנחנו נותנים להם הרבה אחוזים, והאחוזים האלה, זה יכול לעלות לחברה, נגיד, אפילו 5%, כאילו לחלק לכל עובד 0.5%, שזה המון, נכון, או אפילו אחוז, ולחלק ככה, בעצם לתת לעובדים הראשונים איזשהו סטייק מאוד מאוד משמעותי של החברה, ככה שאם יהיה איזשהו אירוע, איזשהו אקזיט, או איזושהי הנפקה, אז יהיה איזשהו life-changing event אמיתי עבורם, ואז הדבר הזה בעצם יעודד אותם לעבוד בצורה שהם לא, גם הם יכולים לוותר רגע על שאיפות המשכורת שלהם. אז גם הם יהיו, כמו היזמים, לא ירוויחו יותר ממה שהם צריכים.
כן, כי אולי בתור סטארט-אפ בתחילת הדרך, מה שיש לך להציע, אתה לא יכול להתחרות עם המשכורות של החברות הגדולות, אבל אתה כן יכול מה שיש לך להציע זה הפוטנציאל בלהיות הצוות נכון. ההתחלתי בסטארט-אפ, אם אתה מאמין בו.
נכון, זה מאוד נכון, אבל גם תזכרי שבסוף סטארט-אפ לעולם לא, הוא לעולם לא יוכל להתחרות עם החברות הגדולות מבחינת מסכורת, ולכן הוא חייב להציע בכל מקרה דברים אחרים. הדבר שמוצע לקורטים בדרך כלל זה, בואו תראו איך מקימים סטארט-אפ, כדי שאתם תוכלו אחרי זה, כשאתם תהיו שנתיים שלוש בתור הקורטים, אז יהיו חלק מההצלחה, אז יהיה לכם נורא נורא קל גם ללכת ולגייס כסף, ולהגיד שאתם הייתם חלק מההצלחה. בקבוצה השלישית של בעצם העובדים, זה בעצם העובדים שעובדים לא קמו בבוקר ואמרו, אני לא משנה מה, אני רוצה לעבוד בסטארט-אפ. זה אנשים שבאו ואמרו, אני רוצה לעבוד להיות מתכנתים או אנשי מכירות, יש לי כל מיני אופציות, אחת האופציות זה בעצם חברת סטארט-אפ. זה יותר כיף, נכון, אבל זה לא הסיבה שאני הולך לעבוד בסטארט-אפ. ופה בעצם צריך להביא להם מסכורת שהיא מסכורת שוק. כי הם צריכים להרגיש שהם מעריכים אותם, והם צריכים, והם הולכים לקבל משמעותית פחות אחוזים מהחברה מאשר שתי הקבוצות הראשונות. וכמובן שההבדל, אין איזשהו קאט מאוד מאוד ברור בין הקבוצה השנייה לקבוצה השלישית, זה איזשהו מדרג הזה, כן? אז ברור שאין איזושהי תשובה נכונה בדיוק לכמה אנחנו צריכים להוציא על מסכורות. מה שכן, כן יש שליטה אחת, כן יש דבר אחד שכמו שאמרתי מקודם, שהיזמים שולטים בו, זה בעצם כמה בהתחלה הם מביאים אנשים על בסיס אחוזים, אל מול כמה מביאים אותם על בסיס מסכורות. כי יכולה להיות, כי יזמים יכולים באמת לבוא ולהגיד, אני פשוט מביא, אני לא מביא את האנשים שהם מביא למחצי אחוז, אני מביא לכולם משמעותית פחות, אבל אני אשלם למסכורות מאוד מאוד טובות, ואני אחפש את האנשים שזה מה שמעניין אותם. זו גם אופציה, אני פחות מאמין בה, אבל זו גם אופציה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי דיברת על הזכרת כמה פעמים את הפרק זמן, נכון, שאנחנו מדברים על שנה וחצי, שנתיים. מה אם אני חושבת שיש לי את היכולת, אני אשאל את זה בשתי דרכים. השאלה הראשונה זה, מה אם אני חושבת שיש לי את היכולת עוד 5 חודשים לעשות את הגיוס הבא שלי? הנה, אצלכם למשל, הפער בין הגיוס הראשון לשני, נכון, לא היה 1.5 שנה.
נכון.
ולא היה 2. נניח שאני חושבת מלכתחילה שיש לי את האפשרות, אני לא יודעת אם מההתחלה ידעתם שזה המצב, או שהגעתם ליעד שהצבתם לפני שתכננתם, האם עדיין לתכנן 1.5 שנה, 2, גם אני חושבת שעוד 5 חודשים אני כבר אהיה ביעד שלי, וארצה לצאת לסיבוב הבא?
אז בעצם כל הפריימורק שהבאתי, הוא מתבסס על זה שיש למנכ״ל שנה להביא כסף לחברה. המודל הזה בעצם, הוא מסתמך על הדבר הזה, וזה לא אומר שום דבר לגבי מה בפועל קורה. כי בפועל יכול להיות שחברה תסתכל, שאיזשהו משקיע בו ויגיד, אני רוצה להשקיע בחברה הזאת, ופשוט יחליט להשקיע. זאת אומרת, זה שאתם רואים שחברה גייסה כסף, זה לא אומר שזה מה שהיא תכננה לעשות. גם במקרה שלנו זה המצב.
מה זה אומר?
זה אומר שהגיוס הוא קרה בצורה שזה לא, אנחנו לא הצענו לגיוס, אלא בעצם הגיוס הגיע אלינו, במילים אחרות.
הבנתי.
ולכן אני אומר, זה לא שמה שקורה בפועל זה תמיד מה שאמרתי, כאילו מה שהרי יעדים גם הם, בסוף התכנון זה תכנון, ומה שקורה בפועל יכול לקרות דברים שהם לא טובים, יכול לקרות דברים שהם כן טובים, אבל בסוף מה שקורה בפועל זה יכול להיות הרבה פעמים מאוד מאוד רחוק, יכול להיות שפשוט משקיעים בחברה סתם כי רוצים, כי חושבים שהיא שווה יותר, לא בגלל שהיא הגיעה ליעדים שלה, לא בגלל ש... אז זה ממש, אי אפשר להסתכל על, כאילו, באמת אי אפשר להסתכל על מה קרה בשוק וללמוד מזה מה הדבר הנכון, כי מה שתראו זה הרבה פעמים החברות היותר מוצלחות יראו כל מיני סממנים מאוד מאוד עזויים לגיוס, למשל סיבוב גיוס ואז סיבוב גיוס נוסף ישר אחרי. וויז למשל, כאילו, הגיעו לשווי של 6 מיליארד דולר מהר מאוד.
כן, בכלום, בכלום שנה זמן, או משהו כזה.
איך אפשר
כן.
להגיע, אי אפשר להביא חברה באמת לשווי של 6 מיליארד דולר בחצי שנה. מה יכול לקרות בחצי שנה שחברה שווה 6 מיליארד דולר? 6 מיליארד דולר אומר שהיא מכניסה, לא יודע מה, 0.5 מיליארד דולר, היא מכניסה, בזמנו היא הכניסה הרבה פחות, אבל... אבל אנשים הבינו שיש פה השקעה, שהשוק לא מתמחר אותה ביחס לכמה הפוטנציאל שבאמת יש לה, והסכימו להשקיע בצורה כזו שמגלמת שווי יותר גדול לוויז, בגלל שהם האמינו בחברה ובעובדים ובאנשים ויזמים, פשוט האמינו שיכולה להגיע ליעדים האלה, ואז בסוף שהיא תונפק בבורסה לצורך העניין, אז אם השקעתי בה בוולואציה של 6, אז אני מקווה שהיא תגיע ל-10 או ל-12 גם.
האמת שזה מעניין, זה קצת יותר מהנושא, אבל אני כן רוצה אולי לשאול על זה גם שאלה. נניח קרה לי, כמו שקרה לכם, לצורך העניין, כמו שאתה אומר שקרה לגוויז, שההשקעה באה אליך מוקדם יותר ממה שאתה כנראה היית יוצא אולי לגייס. מה השיקולים של אם כן לקחת את הגיוס הזה, או לא, כאילו אם כן לגייס או לא לגייס, בהנחה שלא תכננת על זה מראש?
שאלה מצוינת. יש בניגוד להרבה מאוד מחשבות בתחום הזה, יש גם דאונסייד ללגייס יותר כסף ממה שצריך, אוקיי? אם באים ומציעים לכם עוד כסף, אז ברור, זה נותנים לך, תיקח מרבוצים לך תברך כזה, נכון? לא בדיוק, כי ברגע שאתם לוקחים כסף, אתם בעצם מעלים את השווי של החברה, מעבר לזה שאתם מכניסים עוד אנשים לבורד, או מייצרים איזשהו, באמת קושי יותר לקבל החלטות ויותר סטייק הולדרס, וזה באמת לא, זה דבר אחד, אבל באמת הדבר הכי משמעותי פה זה שאתם מעלים את השווי של החברה, ולכן יחד עם זה הציפייה ליעדים לסיבוב הבא. כי כל פעם שמעלים את השווי לחברה, זה צריך לגלם את ההצלחה של החברה. אם החברה שווה, נגיד, 100 מיליון דולר, זה אומר שהיא, לא יודע, בעולם הסטארט-אפים, הגיעה למצב שיש לה 20 לקוחות משלמים. עכשיו פתאום באים ונותנים לכם כסף והופכים אתכם להיות שווים 200 מיליון דולר, אז זה אומר שביעד הבא אתם לא יכולים לגייס, גם, זה כבר לא תגיעו ל-20 לקוחות משלמים, עכשיו אתם צריכים להגיע ל-40 לקוחות משלמים. אז פתאום אנחנו צריכים להציב יעדים גבוהים יותר. עוד בעיה, שברגע שמעלים את השווי של החברה, אז למשקיעים יש ציפייה שתמשיכו הלאה ותגיעו להישגים יותר גבוהים לחברה. פתאום עכשיו אם תקבלו הצעת רכישה ב-200 מיליון דולר, אז המשקיעים יגידו, מה פתאום? כאילו, אנחנו רוצים שתגיעו לפחות למיליארד דולר. אבל אם לא הייתם לוקחים את הכסף, אז פתאום המשוואה הזאת היא שאוקיי, אז השקענו רק 10 מיליון דולר בחברה, אז זה מגניב, פתאום קיבלו 200 מיליון דולר בחזרה. אז המשקיעים יסתכלו על המכפיל ויגידו, וואו, זה מכפיל יפה, זה מכפיל של 20x.
שבוא נגיד רגע במשפט, מה זה מכפיל?
המכפיל, יש כמה סוגי מכפילים, אני ספציפית דיברתי על מכפיל של, על החזרה, של כמה כסף מקבלים בחזרה מהשקעה. למשל, שמתי, לא יודע, 10 מיליון דולר בחברה, קיבלתי 50 מיליון דולר, אז כאילו עשיתי 5x על הכסף. זה המכפיל שדיברתי עליו. מכפילים, בדרך כלל שמדברים על מכפילים בחברות, זה בדרך כלל היחס בין כמה כסף החברה מכניסה למול כמה כסף החברה שווה.
מעולה.
זה משהו אחר.
מעולה, אז אוקיי, אז בעצם היינו בזה של, במה הדאונסייד שיכולים להיות לזה שאני אגייס עכשיו, מה החיובי, זאת אומרת, מה בסוף גורם לכם להגיד, אוקיי, זה כן החלטה נכונה עבורנו עכשיו?
אז בעצם בתקופה מאוד קשה של השוק, אני חושב שזה מאפשר יותר runway. זאת אומרת, לא להגדיל, זה מאפשר לאנשים לא להגדיל את הברן, ולקחת בעצם פחות סיכון. נכון שאנחנו צריכים להעלות לעצמנו את היעדים באותו זמן, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, אנחנו גם מורידים את הלחץ, ומאפשרים לנו לעשות מהלכים שהם חשובים לחברה. למשל, אם פתאום החלטנו שאנחנו חייבים להביא עוד איש מחירות, אז זה מאפשר לנו לעשות את זה. אבל שוב, המטרה פה היא גם לתת יותר מרווח ונשימה לחברה, יותר הזדמנויות לטעות במרכאות, וגם יותר גמישות באיך, איזה עוד תפקידים אפשר לגייס, ולהגדיל את הברן בצורה שבאמת, אם נראה איזשהו חור שהיה חסר לנו בתכנון שכן נתנו, איך אנחנו שמים בו איזה פאץ' כדי להגיע למצב שהקי הייר שחסר לנו, אנחנו נביא אותו, והוא באמת זה שיגרום לחברה להצליח. ויותר כסף בעצם מאפשר את זה. ויותר כסף גם תמיד אומר שאנחנו הולכים רחוק יותר, מנסים כן להעלות את היעדים לאורך זמן, וכן אנחנו להשקיע יותר להגיע יותר ויותר רחוק, לקחת החלטות שהן הרבה יותר אסטרטגיות לחברה ולא פחות טקטיות, וזה בדיוק הדברים שמאפשרים את הדברים האלה, לבוא ולחשוב קצת יותר קדימה, איך אנחנו מנצחים את התחרות, איך אנחנו בנים חברה שהיא עסוקה, שהיא תצליח למכור לאנטרפרייז, אז נכון, באנטרפרייז יש הזמן המחירה, הסייקל הוא מאוד 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 ארוך, לפעמים זה יכול להיות שנה ויותר, אז צריך הרבה מאוד זמן ותכנון לאורך הרבה מאוד שנים, כדי להגיע ליעדי מחירה מול אנטרפרייז. אז זה גם קצת מזכיר, נגיד בחברות מדיקל, תמיד הסבי גיוס הם ענקים, תמיד זה עשרות מאות מיליוני דולר.
כן, כי תהליך המחקר הוא כל כך ארוך, שצריך בעצם רנווי לשבע שנים אולי עכשיו.
בדיוק, בגלל הרנווי, כי צריך רנווי מאוד מאוד ארוך. אז גם פה באנטרפרייז צריך רנווי מאוד מאוד ארוך. איפה צריך רנווי קצר? נגיד ב-B2C, כאילו מאוד... קל לבוא ולהראות, אוקיי, זה המספרים, בואו נעשה קצת שיפורים למוצר, נוציא את זה, נשים מיליון דולר בחודש על מרקטינג, נראה איך זה עובד. מהר מאוד אפשר לבוא ולהתכנס להבנה של האם הדבר הזה עובד, האם זה הוגיסטיק, האם זה טס למעלה, או האם זה לא עובד. אז הרנווי צריך, יכול להיות הרבה יותר קצר, אבל כשמדובר באנטרפרייז סיילס, אז באמת צריך להעריך קצת הרנווי, וזה ממש, אפשר לחשוב על זה בתור... ספינת מרוץ אל מול ספינה ענקית שכאילו באמת לוקח זמן כאילו לגרום לה לנסוע קדימה ולכוון אותה לכיוון אחר, וכאילו פשוט הדבר הזה כל כך כבד שכל תיקון קטן או שינוי באמת הוא כאילו לוקח הרבה מאוד זמן, והזמן הוא זה שמגדיר את כמות הכסף שאנחנו צריכים.
כן, אני חייבת להגיד שכאילו מה שעולה לי מאוד חזק כשאתה אומר את זה, יש איזה משפט כזה, נכון, it's not a sprint, it's a marathon, ולזכור שבסוף מה שלא תעשו זה לטווח הארוך.
נכון.
ואז כל הפרמטרים נכנסים תחת זה, אז יכול להיות שיש את הפרמטר של מה המצב בשוק ומה הסיכוי שלכם לגייס אחר כך, מצד שני יש את הפרמטר של, כאילו אם תגידו לא, מצד שני יש את הפרמטר של, אבל מה זה אומר על הגיוס הבא שלכם אם אתם עכשיו לוקחים את הכסף, אז פשוט לזכור שמה שלא תעשו, הוא אמור לתחזק משהו לטווח הארוך ולהכניס את כל הפרמטרים שצריך לקחת בחשבון תחתיו.
כן, סיכום מצוין.
אני רוצה לדבר קצת על אג'יליות בתוך הדבר הזה, וזה סופר רלוונטי עכשיו, נגיד אם מישהו ישמע את הפרק הזה בעתיד, שאנחנו מדברים בפברואר 23, השוק מאוד מאוד וולטילי, כאילו מאוד לא יציב. דברים יכולים להשתנות, הנה רק עכשיו, הדולר פתאום מתחזק בטירוף, יכול להיות שהברן שתכננתי, פתאום כל ההוצאות שלי גדלו, כי פשוט כל ההוצאות שלי בדולרים, והוא התחזק אל מול השקל, למשל. יכול להיות שכאילו, או שיש לי הכנסות בדולרים והדולר נחלש, וההוצאות שלי בשקלים והשקל מתחזק, או עוד אלף ואחת דברים אחרים. אז מה אני עושה עם שינויים שלא קשורים אליי בתוך הדבר הזה? או סתם עוד זה, העובד שלי פתאום, העובד הכי טוב שלי שאני לא רוצה לוותר עליו, פתאום מבקש העלאה במשכורת. גם משהו שיכול להוסיף לברן.
כן, שאלה מצוינת. אז באמת קרו שני דברים לדעתי די משמעותיים לאחרונה. אחד הוא גלובלי, השני הוא לוקלי. הנושא הלוקלי פה, האמת, הוא דווקא לסטארט-אפים הוא קצת מקל, כי סטארט-אפ הוא בדרך כלל מגייס כסף ודולרים, והוא צריך להמיר את זה למשכורות בשקלים. ומאחר וישראל הפכה להיות מקום הרבה פחות אטרקטיבי למשקיעים, אז בעצם השקל נחלש ויותר זול לנו לשלם את המשכורות עכשיו לעובדים. אז במובן הזה, לפחות למודל הקלאסי של סטארט-אפ שמגייס כסף אמריקאי
כסף דולרים
לעובדים ישראלים, אז כאילו בקטע הזה זה דווקא הקל ולא הקשה, אבל אני לא חושב שזה יחזיק לאורך זמן, בסוף נראה למדינת ישראל תשרוד. אבל מה שבאמת השתנה לרעה מבחינת הסטארט-אפים זה בעצם איזשהו שוק מאוד דובי בהקשר של הסיכון שהשוק מוכן לקחת, נכון? הריבית מאוד מאוד גבוהה עכשיו, הבועה התנפצה בכל מיני תחומים שהם כל ה-Web 3 וקריפטו וכל מיני דברים שחשבו שיצליחו, פשוט יצא כל האוויר מהבלון. וזה פגע בהרבה אנשים, FTX פגעו, זה היה הרבה מאוד אנשים נפגעו מזה, וכל השוק של המשקיעים שלוקחים סיכון, הרבה הרבה פחות מוכנים לקחת סיכון עכשיו. אבל הדבר הזה יצר סיטואציה שבה משמעותית יותר קשה לגייס כסף. משמעותית, צריך להראות יעדים יותר גבוהים, וצריך להראות אפישנסי יותר גבוה, צריך בעצם להיכנס לאיזשהו מצב שהוא קצת יותר מגננתי, ולא מצב שהוא ספקולטיבי. אי אפשר יותר לבוא ולגייס כסף, ולבנות חברה ענקית, ולשים יעדים סופר גבוהים, ובשביל זה להצדיק גיוסי הון ענקיים. צריך להוריד את היעדים למינימום שאפשר, ולעשות תוכנית קונסרבטיבית, ובעצם מה שקורה לסטארט-אפים עכשיו זה שהם עוברים איזשהו תהליך של הורדת היעדים, וכחלק מזה, כדי להוריד את חלק מהדברים שקורים שברגע שמורידים יעדים, אז בעצם פתאום רואים שאנחנו יכולים לשרוף פחות כסף, כי המטרה פה, למה אנחנו צריכים להוריד את היעדים, לא רק כי אנחנו, כי השוק קשה ואולי יותר קשה להביא אותנו ליעדים, אלא בגלל שאנחנו צריכים רגע להניח שאנחנו צריכים יותר runway. אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה שיותר קשה לגייס כסף, אז אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, איך אנחנו מוסיפים עוד שנה לרנווי, ומשמרים את היכולת של החברה להיות חברה, כאילו שורדים את התקופה הקשה הזאת. אז צריך להוריד את הרנווי, צריך להוריד את היעדים בגלל הדבר הזה גם, כן? זאת אומרת, צריך להוריד את היעדים בעיקר בגלל שאנחנו צריכים להעלות את הרנווי, כן? אבל גם חלק מהסיפור זה שאולי צריך להוריד את היעדים בגלל שהשוק קשה יותר. ואז צריך לחשוב מחדש על הכל. צריך לבוא ולהבין, אוקיי, איך השוק השתנה מבחינת איך להגיע ליעדים, כמה אנשי מחירות אני צריך, כמה אנשי פיתוח אני צריך. אם עכשיו היעדים נמוכים יותר, אז מה זה אומר מבחינת, כי בעצם, כי אנחנו מנסים למשוך את הרנו יותר, אז מה זה אומר מבחינת כמה עובדים אנחנו צריכים? יכול להיות שאנחנו יכולים לפטר עובדים עכשיו, יכול להיות שאנחנו יכולים לצמצם הוצאות, ואז עושים כל מיני, או לשנות את התוכנית גיוס, שלהוריד בעצם, תכננו לגייס 3 אנשים, אז נגייס רק 2, אז בעצם עושים את ההתאמות האלה לתוכנית גיוס, ואז בעצם, בעצם יוצאים לדרך עם תוכנית שהיא יותר אופטימלית, בדרך כלל, אחרי שעושים את הדבר הזה, מאשרים את זה מול הבורד, ורצים הלאה, וזה מה שרוב הקרנות הון סיכון עושות עכשיו, נכנסים לאיזשהו מוד מגננתי כזה, של לבוא ולנסות ולהבין מה היעדים הסבירים עכשיו להגיע אליהם, איך אנחנו מעריכים את הרנווי בצורה שלא תפגע בחברה. יש עוד אלמנט פה מאוד מאוד מסוכן, של להוריד יעדים. אם אנחנו מורידים יעדים, אז אנחנו גם עלולים לפספס את השוק. אם יש תחרות, התחרות תעקוף אותנו, ואז יהיה יותר קשה להגיע ליעדים גבוהים יותר, כי בעצם בתודעה הם יהיו המוצלחים יותר והם כבר ייכנסו לשוק והיה צריך להחליף אותם במקום להגיע ללקוחות שאין להם את הפתרון עדיין. זאת אומרת, זה יכול גם, זה לא מאוד מאוד ברור שאפשר סתם להוריד את היעדים. כאילו, אם מורידים יעדים, אז זה גם מכניס סיכון מהכיוון הזה.
כן, וגם אולי שוב, השוק משתנה, יכול להיות שעוד 2, נגיד גייסתי עכשיו כסף על יעדים יותר קונסרבטיביים, יותר נמוכים, אבל עוד 2 השוק במקום אחר, ואני רוצה לגייס עוד פעם כסף, ואולי פתאום יסתכלו על קצב הצמיחה של החברה שלי, ויגידו, רגע, אבל זה כל מה שאת יכולה לצמוח ב2, כי זה גם יכול להשפיע על איך שרואים אותי, לא?
נכון, זה נקודה מצוינת. אני חושב שבסוף, היום, בגלל המצב הזה, אני חושב שיהיה תירוץ די טוב לכל המנכ״לים והסטארט-אפיסטים, ללמה הם לא הצליחו להגיע ליעדים שלהם, בגלל שהם הורידו את הברן, ובגלל שהם עשו את ההתאמות האלה, ובגלל שהשוק הפך להיות קשה יותר. אז אני חושב שיזמים צריכים פחות לדאוג עכשיו, ללעשות דברים כמו דאון ראונדס, כמו לגייס כסף בשווי יותר נמוך. בסוף, הרי בתקופה שהכל מוצלח, לעשות דאון ראונד זה קטלני לחברה מבחינת המסג'ינג, מבחינת מה זה מראה לשוק. כאילו, איך יכול להיות שחברת סטארט-אפ עושה דאון ראונד, נכון? זה לא הגיוני. היום זה בסדר, היום, למה זה בסדר לעשות דאון ראונד? כי בסוף הייתה תקופה של אובר אופטימיות של השוק, שהקלה על גיוסי כספים שהם יותר הזויים נקרא לזה, שהם לא מחוברים למציאות, והיום כאילו השוק חזר לעצמו, אז אפשר, משקיע בו ויראה, אוקיי, למה אתה מגייס עכשיו כסף באותה בלעץ? אז מבין, אוקיי, התקדמתם ביעדים, אתם מגייסים אבל באותו ערך, איך זה הגיוני? טוב, בסדר, זה היה 2021, זה היה תקופה שבה כולם זרקו כסף ככה לאוויר, והכסף היה נורא נורא זול, וקומודיטי, וכל אחד יכל לגייס המון המון כסף. אז היום זה כבר לא המצב, אז זה בסדר, זה בסדר לבוא ולהתאים את היעדים, זה בסדר לפטר עובדים, זה בסדר להאריך את הרנווי, ולהראות שהגענו לפחות יעדים, או שאנחנו מכוונים לפחות יעדים, כי התקופה פשוט היא תקופה יותר קשה, שבה מצופה מהיזמים ומהסטארט-אפים פשוט להיכנס למוד שהוא הרבה יותר מגננתי וגדילה הרבה יותר בטוחה ואיטית ופחות ספקולטיבית, כי באמת אפשר, תמיד אפשר לבוא ולגייס עכשיו 50 אנשי מכירות ולקוות שהם יעשו את העבודה שלהם, אבל זה מסוכן, נכון?
כן, ואם אני גם באמת לוקחת מפה משהו, זה שקודם אמרת שזה דבר מאוד אנליטי ויש מאוד, נכון ממש לפרק את זה ולראות מה אתה צריך. אני חושבת שנכנס לפה איזשהו גורם חדש שהוא קצת פחות אנליטי במובן הזה שקצת יותר קשה לחזות אותו, אבל שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה חושב על הברן גם פוטנציאל, כאילו איזשהו כסף אקסטרה כזה שהוא יהיה שם לפוטנציאל שדברים שלא תלויים בך משתנים.
נכון, זה בדיוק הסיבה שצריך בתקופה הזאת להאריך את הרנוי מ-18-24 חודש ל-30-36 חודש. המטרה פה היא לבוא ולהגיד, השוק לא יציב, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, ולכן אנחנו מאריכים את הרנוי, לא בגלל שאנחנו רוצים להגיע ליעדים גבוהים יותר. אנחנו ממש מאריכים את הרנוי רק בשביל אקסטרה באפר, כי עכשיו השוק השתנה וצריך להראות יעדים יותר גבוהים עבור פחות... צריך בעצם להראות יותר הצלחות כדי להצדיק את שווי הגיוס הבא.
אז זה ככה מביא אותי לנושא הבא שהוא גם האחרון שלנו לפרק, וזה איך הנושא הזה, איך אני מתקשרת אותו אל מול משקיעים. אני באה לפגישת השקעה ראשונה נניח עם קרן, אני מראה להם את המצגת שלי. האם חלק מהמצגת צריך להיות breakdown של התכנון שלי, של התכנון runway, של למה אני רוצה לגייס את מה שאני מגייסת?
כן, תמיד צריך להיות באיזשהו שקף שמראה מה הרנווי, מה הברן ומה היעדים, ההיי לבלים שיביאו אותנו לדבר הזה. זאת אומרת, זה מין כזה, בדרך כלל לוקחים איזשהו גרסה מאוד מאוד פשוטה של ה-P&L.
P&L נגיד...
זה טבלת רווח והפסד.
מעולה.
בעצם, טבלה של כל הוצאות והכנסות ביחד פר חודש, שמראה בעצם את הברן של החברה. ואת הקופה, מתחילים באיזשהו כמות כסף שיש בקופה, ואז מראים איך הכסף הזה יורד עד לאפס, או לא. זה בעצם ה-P&L. אז צריך להראות איזשהו תכנון מאוד מאוד היי-לבלי, שבגדול אומר כמה כסף החברה שורפת כל רבעון נגיד, וכמה לקוחות יש בכל רבעון, כמה לקוחות חדשים, ואז בעצם אפשר להראות ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה, כמה כסף צריך לגייס. ממש שקופית אחת מאוד פשוטה, ברבעון הזה ככה שורפים, לא יודע, 300 אלף דולר, ברבעון הזה שורפים 500 אלף דולר וכו' וכו'. פה יש 0 לקוחות, פה יש 5 לקוחות, פה יש 10 לקוחות, ואז רואים בסוף, אחרי 24 חודש, יש 20 לקוחות, שרפנו 10 מיליון דולר, ולכן אנחנו צריכים לגייס 10 מיליון דולר.
עכשיו, כמה המשקיעים מעורבים בזה? האם יכול להיות שהמשקיע תוך כדי יאתגר את הדבר הזה, יגיד, אני רואה שאתם אמרתם שאתם רוצים לגייס פה 5 אנשי מחירות, זה לא נראה לי הגיוני, נראה לי שצריך פה רק 2 אנשי מחירות, או 10?
כן.
כאילו, כמה הם מעורבים בזה?
הם מעורבים ברמה היי-לבלית, הם יכולים לבוא ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, בחברה בשלב שלכם, עם יעדים כאלו, סביר להניח שמספר האנשים במחירות יהיה 10. אם אתם עכשיו הבאתם לי תוכנית שמספר אנשי המחירות יהיה 20, אז משהו לא בסדר, או ה-R&D ביחס למוצר שאתם בונים ולשלב שאתם נמצאים בו ולשלב שהמוצר נמצא בו, הוא 10, אז זה נמוך מדי, צריך אולי להעלות את זה ל-15, נכון? כמובן שמשקיעים ירצו שבעצם נוציא כמה שפחות, אבל לפעמים משקיעים אגרסיביים יותר, שרואים שהחברה יותר מדי קונסרבטיבית, אולי דווקא יבקשו להעלות את היעדים. אז יש כל מיני דברים כאלה, שזה בדרך כלל השיח שקורה בבורדים. הם מסתכלים על כמות האנשים בפיתוח, כמות האנשים במחירות, מסתכלים על היעדים, ופשוט מנסים לדבר מתוך ניסיון של מה טוב לחברה מבחינת כמה כסף, כמה מהר שורפים את הכסף, כמה מהר מגיעים ליעדים, מה היעד הנכון אליו מבחינת מחירות, מה היעד הגדילה שאנחנו צריכים להציב לעצמנו. זה השיח בדרך כלל.
וזה פקטור חשוב בתהליך השקעה, זאת אומרת שאתה נמצא בפגישה עם משקיע, פגישה ראשונה, שנייה, זה משהו שתצללו לעומקו, כאילו המשקיעים ירצו לראות, למה אתם, אני גם יודעת שאתה גם משקיע אנג'ל, נכון?
נכון.
אז נחמד, כי יש לך פה גם את הפרספקטיבה הזאת, זה משהו שאתם צריכים להיות, מה שנקרא, מוכנים עליו?
מאוד. מנכ״ל טוב, אחד בפרטים, חייב לדעת בדיוק למה הוא שורף את הכסף שהוא שורף, ומה היעדים שהוא יגיע להם, והוא צריך הסבר מאוד 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 מבוסס, לאיך הוא הולך להגיע ליעדים האלה באמצעות הכסף שהוא שורף, ולרמת פרטים מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, למה 300 אלף דולר ברבעון? כי צריך להביא 3 אנשי מחירות, ועוד 5 מפתחים, וככה הוצאות שרתים ומשרדים וכו, וזה מה שלוקח זמן לפתח את הפיצ'ר הזה, ואת הפיצ'ר הזה, וצריך 5 אנשים פה ו10 אנשים שם, והקצב שבו נביא לקוחות חדשים עם 5 אנשי מחירות יהיה כזה וכזה וכזה, זאת אומרת, זה צריך להיות, המנכ״ל צריך להבין ברמה מאוד מאוד גבוהה, למה האנשים שהוא מגייס הם קריטיים כדי לגרום לחברה להצליח. אני חושב שעם הזמן ככל שזה עובר מסיד ל-A ל-B, אז כמובן שהמנכ״ל פחות צריך להיות חד בפרטים, הוא לא צריך לדעת למה R&D הוא 350 איש ולא 360 איש, נכון? הוא יודע שזה מה שצריך בשביל לתחזק את המוצר ולבנות פיצ'רים חדשים בוולוסיטי כזה, וזה מה שהוא יודע. אבל בתחילת הדרך, מנכ״ל צריך להיות מאוד מאוד חד בפרטים, ממש לא לרמת הדולר, אבל כאילו באמת לרמת ה... לא יודע, 50 אלף דולר, 100 אלף דולר, צריך ממש לדעת לאיפה כל שקל הולך.
מעולה, אז אנחנו ממש ממש קרובים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך לפני, אם יש לך טיפים ליזמים ויזמות שיוצאים עכשיו לדרך, ומתחילים לחשוב על על הברן שלהם, על הרנווי שלהם, רוצים להגיע לסבב השקעה, מה אתה ממליץ להם?
אז באופן אולי קצת, לא יודע, מפתיע, אני חושב שלא צריך להתייחס בכלל למצב בשוק. השקעות הסיד הם פחות, זה פחות רלוונטי להשקעות סיד. הסיד זה כסף שבכל מקרה יש לקרנות הסיד, הסכומים בכל מקרה זה אותו סדר גודל, זה פחות איפה שהעולם נפגע היום, רוב הפגיעה, הייתה, גם איפה שהייתה את רוב הגדילה, כן, ב-2020-2021, זה בגרוף. כאילו, שם באמת היה, העולם קצת היה אופטימי מדי, ועכשיו הוא כזה חטף מכה, אבל בסטארט-אפים, בסיד, לא השתנה יותר מדי. זאת אומרת, עדיין צריך לתכנן לשנתיים, אולי שנתיים וחצי, מקסימום, זה כדי להראות שאנחנו מבינים שאנחנו בתקופה קשה. צריך לעשות את אותם דברים שעושים בכל מקרה, לבנות תוכנית מצגת משקיעים, לבנות תוכנית של איך אנחנו הולכים להביא את החברה ליעדים מסוימים. בכל מקרה, בשלב הסיד, היעד שהולכים להגיע למשלב ה-A הוא לא יעד מחירות בדרך כלל, זה בדרך כלל יעד של הוכחה של פרודקט מרקט פיט, או הוכחה שהיא הרבה יותר בסיסית. למשל, היעד הוא, יהיה לנו 5 לקוחות משלמים. כי 5 לקוחות משלמים, זה מה שהם מוכיח שיש לנו פה איזשהו מוצר ביד. וזה גם מראה על זה שהחברה יכולה to execute ולבנות את המוצר, והכל עובד, כאילו, והחברה ממש עובדת טוב, אבל זה ממש לא יעד מחירו. זה יעד מאוד מאוד קונקרטי, שמראה על זה שהתזה שבה הביאו בשלב הסיד, היא נכונה, שבה יש פה רעיון טוב למוצר, שאפשר לפתח אותו ולמכור אותו.
מעולה, אז אנחנו עם זה נסיים, ואני אזכיר רגע שאם אתם מאזינים לנו דרך התוכנית של צעדים ראשונים, אבל אתם רוצים לשמוע פרקים גם על נושאים אחרים או לשלבים מתקדמים יותר, אז אתם מוזמנים לתוכנית הרגילה שלנו, סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ושאם יש לכם שאלות אלינו או לרון, אז אפשר לשאול אותן באתר או בקהילה שלנו, אתה בקהילה, רון.
כן, ברור.
מעולה. וזהו, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. רון, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
היה מעולה, ותודה לכם שהזנתם. Startup for startup.